יש לפנינו סתום מיוחד במינו, כי הוא סתום שהמקרא עצמו מעיד על סתימותו, כשהנביא עצמו נשאל על ידי המלאך, מה ידעת? כאילו אתה צריך לדעת מה זה הסתום הזה, והנביא אומר שהוא לא יודע, והמלאך כאילו מפרש לו. זאת אומרת, זה סתום בדרגה שמצד אחד מעצם והמינה נראה כאילו באמת מצפים שהנביא ידע, כי הוא אומר לה לא ידעת, ואחרי שהוא לא יודע אז הוא באיזה מקום שהוא מדריך אותו, הוא מוביל אותו לקראת זה. זה במה שנוגע למראה הראשון והשני. אז המראה השני זה מראה המנורה שנגיע עוד אליה, אבל המראה הראשון כבר עסקנו בזה כשדיברנו על היסודות של המלאך וכולי, בעזרת השם על סתומים נוספים שהם מלאים בחזון הזה, קדוש ברוך הוא ייתן חיים בפרשת בעלותך. אז הסתום הראשון, מה טיבו של השטן הזה, מה טיב הבגדים שאומרים לו להחליף וכולי, ואחר כך מדברים פה על אתה ורעיך, לא כתוב מי הם, אנשי מופת, זה ממש כינוי שאתה מרגיש את הסתימות, ועוד סתום שלישי זה עבדי צמח, ואחר כך יש איזה חפץ סתום, וזה האבן שיש בה שבע עיניים, כולם מבינים שזה אלה, לא מין אבן ולא בטבעם של השבע עיניים האלה. אז על המראה הראשון הקשור לכהן ולשטן וכו', יש פה אוקימתא של האברבנל. ראיתי עוד השטן עומד על ימינו לשטנו, והנה קרא ימינו, את מה הוא קורא ימינו? את זה היהושע, זאת אומרת את הצאצאים. אנחנו עומדים הרי בראש ימי הבית השני, והנביא מדבר על ימינו של יהושע, שאברבנל פירש אותה ימין בהוראה של אלה שימשיכו את המסורת הזאת של יהושע. רוצה לומר, מתתיהו כהן גדול ובניו בני חשמונאי, שהם היו מזרו של יהושע הכהן הגדול. כי למעלתם וגבורתם המשילם כאילו היו יד ימינו של הכהן הקדוש ההוא. זאת אומרת שהאברבנל פענח את הסתום בהוראה של התנבאות על העתיד ההיסטורי. אנחנו עומדים בראש בית שני, ויעברו שנים לא מבוטלות, עשרות רבות רבות של שנים, עד שיוון, יוון הסורית, זאת אומרת, ממשלת סוריה שקיבלה את התרבות היוונית, תשתלט או תנסה להשתלט על ארץ יהודה, ושם אנטיוכוס יעשה מה שיעשה, ואת כל הדברים האלה מוראה הנביא בראשית התקופה. זה דבר לא יחידי במינו. אנחנו נחזור מיד למנורה, ואנחנו נראה שהמנורה היא אותו דבר. המנורה היא בוודאי חשמונאית, כן, זה אנחנו מריחים מיד, זה החפץ, זה הכלי שבו נעשה הנס. ומה מספרים לנו? הוא מספרים לנו שהמנורה הזאת ראה אותה זכריה בראשית בית שני. הרי לנו כאן כאין שתי מראות שהן נוסחאות סתומות, המקפלות בתוכן את מה שעתיד להתרחש. אז על כל פנים האברבנל פיינח את ימינו של הכהן, את יהושע בקירים, יהושע הרי הוא האיש הקונקרטי שחי ופועל בימי זכריה, אבל אנחנו מדברים על הצאצאים שלו. והשטן היה אנטיוכוס רשע וכל חיל מוקדון שהיו עומדים עליו לסיתנו מדרך השם ולהביאו לעבוד עבודה זרה ולחלל תורת השם, כמו שאמר יוסף בן גוריון, כוונה היא ליוסיפון, לפלביוס. ואפשר לפרש, ויראני את יהושע שהראה לו זרעו, לא ימינו, אברבנל הרגיש כאן קצת בקושי, אמר ויראני, אני רואה את יהושע ואת כל מה שבא מתכוחו. מתיתיהו ובניו ובני חשמונאי, כי להיות זרעו ויוצא חלציו, זכרם בשמו כמו שהתבאר. ומפני צדקתם וקדושתם אמר שהיה עומד לפני מלאך השם, ושהיה השטן היווני עומד על ימינו לסיתו, כמו שפירשתי. הוא ראה עוד שאמר וגזר השם לגאור באותו שטן היווני ולהשמידו משתי סיבות. האחת מפני רישתו שהיה שטן ומסתים את הבריאות, סתם צריכים לחסל את הרשע. והשנית מפני שבא לירושלים להעביד בה אלוהים אחרים. זו טעות, כמובן צריך לכתוב פה אלוהים אחרים. והנה הקדוש ברוך הוא בחר בירושלים להיותה עיר קדושה מיוחדת לעבודתו, ואיך מלאו ליבו של הרשע הוא להעביד באותו מקום קדוש עבודתו התמאה, הפך משפט אלוהי הארץ. וכאן הברבנל רומז ליסודות של הרמב"ן וכולי, שבארץ ישראל יש מעמד מיוחד לאמונה הישראלית. ועל זה אמר שתי פעמים יגר השם בך, ובראשונה אמר השטן, לפי שתהיה הגערה להיות שטן ומסתים, והשנית מצד המקום שיגר השם בו במעשיו, לפי שהשם בחר בירושלים לקדשה, והשטן הוא היה מכוון לטמאה. ובעבור ששרי אנטיוכוס הרגו עמים רבים וחסידים עליונים מירושלים על קדושת השם, וגם הרג את אלעזר הכהן הגדול, אחיו של יהודה, וניצלו מתתיהו ובניו מאותו אש שורף שהיה בירושלים בימלטם בהר המודעי, ומשם יצאו להילחם מלחמות השם, לכן אמר על אותו ימין יהושע וזרעו שהם בני חשמונאי, הלא זה עוד מוצל מאש, לפי שניצל מיד היוונים ומלחלי תורת השם שהוא אש אוכלה. עוד זכר הנביא שראה את יהושע לבוש בגדים צועים, ולא אמר זה על יהושע עצמו, כי נפשו התורה לא נגע בעבר דומה, אבל ראה זרע יהושע והם הבנים אשר יצאו ונמשכו אחר כך מבני חשמונאי, שיחזיכו במלכות ונקראו מלכי יהודה, והיו מלכים וכהנים גדולים יחד. וכאן הוא כמובן חוזר ליסודות של הרמב"ן המפורסם בפרשת ויחי, שהיסוד הגדול של טענה על החשמונאים שנכחדו וכולי וכולי, הגמרא בקידושין שכל מי שאומר שהוא מבית חשמונאי אז צריך לבדוק את הייחוס שלו וכולי, איך זה קרה, הרמב"ן פקד עליהם את מה שנקרא בלשוננו את טשטוש הסמכויות, כהנים בפני עצמם ומלכים בפני עצמם, וכך התורה מסדרת את סדרי השלטון, וכך הכוונה הייתה שתהיה המדינה האידיאלית. ומכיוון שהם בלבלו והם לקחו את שני הכתרים הללו, אז הם נענשו. הברבנל בעקבותיו טען שזה הבגדים הצועים, דהיינו שוב כל העניין הזה מקופל באותו מראה בראש התקופה. והנה המלכות והשררות היו לפני השם יתברך בגדים צועים להם ובערכם, כי הבגדים הנקיים להם הם בגדי הכהונה כפי משפחתם. אמנם בגדי השררה והמלכות, ואתה שומע פה את הברבנל המדינאי, ובגדי נקם ושפיכות דמים שלקחו להם, בלי ספק, בערכם בגדים צועים. מי שמתעסק בענייני מלכות, אז אמת הוא שזכות הרבים תלויה בו, ובוודאי זה תפקיד חשוב מאוד, אבל כעיקרון הוא באיזה מקום שהוא לא יכול להישאר דמות רוחנית נטו. הוא כאילו אמר שמצד אחד היו לבושים בגדים צועים, במה שנעשו מלכים, ולא היו מזרע דוד, לא מגיע להם, ולכן היו בגדי מלכותם צועים ויוצאים מדרך השורה והאמת. מצד אחד היו עומדים לפני המלאך, והוא רמז על עבודת בית המקדש, והיא כנסם לפני ולפנים. זאת אומרת, הוא אמר, איך אנחנו תמיד מפרשים, שהוא לבוש בגדים צועים ועומד לפני המלאך, איך זה, זה עצמו הבושה הכי גדולה. מילא אחד בגדים צועים, והוא נמצא במזבלה, והוא נמצא במקום ששם לא מקפידים על האסתטיקה. אבל להיות בגדים צועים לפני המלאך, זה הרגשת אלבון ובושה גדולה מאוד. אז הוא אמר, לפני המלאך זוהי הדרגה הרוחנית, ובגדים צועים זו הדרגה המדינית. הנה לך הסתירה בין שני הדברים הללו. ומצד אחד, ולכן היה מצווה את העומדים לפניו למור, אסירו הבגדים הצועים לב. רוצים לומר שבני יהודה לא יקבלו עליהם מלכות הכהנים, ויסירו מהם הבגדים הצועים. אתה שומע מיד את החשיבה המדינאית של הברבנל, היה צריך, כאילו יש גם טענה על העם, מדוע לא הייתה התקוממות שפרקה מעליה את השלטון של בית חשמונאי שלא היה מגיע להם. שהוא רמז על המלכות כי כהנים הם ולא מלכים. הוא כאילו אמר השם אל יהושע ולזרעו, אל תאמר בלבבך שהקילותיך ועברתיך במה שציוויתי להסיר מעליך המלכות. אין הדבר כן. אבל עשיתי עמך חס גדול. אתה חושב שזה איזה אני מקל בכבודך. זהו להיות עליו ואחרתיך. שעברתי, אבל עשיתי עמך חס גדול שעברתי מעליך אבוניך, כי המלכות אינו כרכך, כי מסע כבד ואבון פלילי. אתה שומע את הברבנל האיש הרוחני, הברבנל הפרשן, הברבנל העומד בראש גולת ספרד, שהוא כאילו מתעצב על ליבו, שהטילו עליו את המשימה הממלכתית הזאת, יכול היה לוותר עליה. וישאר לאחר להלביש אותך מחלצות ולמדי כהונה הרואים לך. ולכן לא אמר וילבישו מאחזות, כי אם להלבש בלשון מקור ליעדו, שיהיו לו מחלצות כבוד, כבוד כהונתו בלבד, שם הבגדים הנקים הרואים לו. והנה אמר הנביא, ישימו צניף טהור על ראשו, להגיד, שלא קרבו כהני בית שני, בני חשמונאים מזרע יהושע הקדוש, להחזיק במחלות כי מגלסו את הרוח ולחוסר דעת. ולכן היה ראוי שישימו צניף טהור על ראשו, שהוא משל לדעת ולגבורה, שאחרי שהם עצמם לא קיבלו דעת ולא שכל בראשם לעזוב כתר מלכות שאינו שלהם, היה ראוי שהשרים והעם ישימו הצניף הטהור, והדעת ההוא על ראשם רוצה לומר, שישימו מהם המלכות, דהיינו כאין קריאה למהפך. וזכר, אז יש לנו איפה את הפתרון שהברבנל הציע לכל המראה הזה כשהוא מקפל בתוכו במרחק של זמן כל כך רב את מה שעתיד להיות לא רק עצם המרד החשמונאי שהוא חיובי ולא רק את עצם הניצחון שהוא חיובי אלא גם כמעט הייתי אומר את השיכרון של הניצחון הזה ואת הטשטוש של עמדותיהם של החשמונאים שמרוב העוצמה שנפלה לידיהם הם איבדו קצת את הראש ולכן וישימו צניף הטהור על ראשו חבל חבל שאי אפשר היה להחזיר את האיזון למקומו לאכול את פירות הניצחון כהוגן להחזיר את השלטון לבית דוד אנחנו יודעים שבתקופה שאנחנו עומדים, אז הבעיה של זרובבל ביחס אל יהושע, ואנחנו נראה את זה מיד במראה השני, הייתה לא פשוטה. אז זה עבד יפה מאוד. ראש השלטון המדיני, ראש השלטון הרוחני, והצד שלום תהיה ביניהם, ואז כל הסיפור הזה יכול לעבוד בצורה טובה ויפה, ושניהם יכולים להניג את העם. וזכר הנביא שראה עוד בנבואתו שכל זה נעשה ונתקיים בפועל כשהורדו שמה צניף הטהור על ראשו של זרע יהושע. כלומר שהסיר ממנו גסות רוח המלכות ושמה דעת אמיתית על ראשו להתייחס לעבודת אלוקיו. הורדוס עשה את זה אבל הוא הלביש את עצמו ולא תוכל לתת עליך איש נוכרי. וזה כשהסיר ממנו המלכות והלבישו בגדים רואים לו שהם בגדי כהונה לבד. ומלאך השם היה עומד כל זה כי מאיתו היו הדברים. מה פירוש מלאך השם עומד? זאת אומרת, כאילו יש גוש פנקה. התהליכים החברתיים והמדיניים הללו, הם לא נעשו על דרך המקרה. הם צפויים. מלאך השם כאילו מלווה את המאורעות האלה. ובגזירת עירין ומאמר קדישין, מתו כל זרע חשמונאי באותו אבון. הרמב"ן והגמרא וקידושין. שהיו מחזיקים במלכות כדי שישאר זרע יהושע בצניף טהור, ודעת נכון לשרת את בית אלוקיו. ומזה תדע שאין הכוונה באומרו וילבישו בגדים, וכבר ילבישו כדי אמירה מפרשים. כי הנה מה שכתוב למעלה, ולבש אותך מהלחסות היה ייעוד. זאת אומרת, זה לא שילבישו את יהושע עצמו, אלא ילבישו את הדמות היורשת את יהושע, דהיינו הכהנים הגדולים מבית חשמונאי, שבראשית הדרך הם עוד הכירו את מקומם. כי הנה במעשה יקדם הצניף הטהור המורה על קניין הכהונה בפני עצמה, קראו לכהן השם, ונייחס כל זה ליהושע, לפי שהדברים האלה כולם עברו על זרעו. על כל פנים, כמו שאמרנו, המראה הראשון, והוא הלבשת הבגדים, וההחלפה וכו' וכו', ייחס אותו הברבנל, שלא כמו רוב המפרשים האחרים, הברבנל ייחס אותו למאורעות ההיסטוריים, שהתרחשו זמן רב אחרי ראשית בית שני, כשזכריה ויהושע היו אישים פרסונליים קונקרטיים, אלא הצאצאים של יהושע, וכל המאמרת של החשמונאים והגזרות השמד של אנטיוכוס וכו' וכו', זה השטן, וזה השטן שמבקש להשתלט על ירושלים, וזוהי הגערה ההיסטורית, כשהקדוש ברוך הוא גער בשטן האנטיוכי הזה, ואיך כל הדבר הזה התגלל, כולל, והוא כלל בתוכו גם את הסיום הלא סימפטי של סילוק בית חשמונאי על ידי הורדוס, שכל המהפך הזה וכל הרווחים הגדולים שה הרוח הישראלית זכתה על ידי המהפך של החשמונאים, נשחק אחר כך לאסימונים טמאים. זה במה שנוגע כאמור למראה הראשון. ההפטרה של שבת חנוכה, שהיא גם ההפטרה של פרשת בעלותך, ולא נדבר עכשיו על דברים נוספים, נותחת ברוני ושמחי בת ציון. פשטות אנחנו מסבירים שההפטרה היא על שם המנורה. שאל בעל התניה בספר שלו על בראשית ושמות, להבין עניין רוני ושמחי, וגם מה עניין זה להפטרת חנוכה שמתחילים ברוני ושמחי, והיה להתחיל מן ראיתי, והנה מנורת זהב שבשלוף הפרשה. זאת אומרת, עצם האזכור הזה, עצם העניין הזה שיש פה היסודות של רוני ושמחי, אז לפי הברבנל, והירי נהייתי יושע, רוני ושמחי אלה פסוקים האחרונים בפרק ב' בזכריה. אז לא, אז אתה יכול להגיד, במקום וירן ידעו שהוא התחיל שניים שלושה פסוקים. אבל אם אתה לא מקבל את ההנחה שיש פה פיינוח של הסתונים בהוראה של אנטיוכוס וכל הפולמוס שהיה בעקבות זה, היה צריך להתחיל בפרשת המנורה. אז יש פה טענה, אין ב-11 פסוקים, אפשר היה על כל פנים. הוא רצה, והמהלך הגדול בתורה אור שלא אעסוק בו עכשיו, זה איך גם רוני ושמחי מתקשר למראה המנורה. ההערה הזאת מופיעה גם כן בספרו של הרב קוק, אבל זה ספר שעוד לא יצא לאור. זה ספר דרשות שלו בשם מדבר שור. שור בארמית, או גם בעברית, לראות, שור. והוא כנראה קרא לשם שור על שם קוק. קוק זה ראייה, להסתכל, הרואה. ומדבר, הוא לקח את הביטוי ממדברך נעווה, הדיבור שלך. מדבר שור, הדיבורים של קוק, הדיבורים של מי שהוא בעל ראייה, וזה ספר דרשות שהוא עצמו כתב אותם לפני למעלה מ-100 שנה, אולי תהיה לנו עוד הזדמנות לעיין בו, והוא היה ערוך, וזה מי שמדבר, רוב אלה שמדברים לא יודעים מה הם מדברים, אבל מי שמדבר על ההבדל בין תורת הרב קוק בחוץ לארץ לתורת הרב קוק בארץ, יכול לראות איזה יפה, אם יש לו את כתב היד של מדבר שור, שהן דרשות טיפוסיות לרבנים כפי שהיום קובע לפני 100 שנה פלוס. הספר הזה היה ערוך, ורב סביודה לדעתי בצורה ברורה לא דחף להדפיס אותו, למרות שהוא היה מסודר. יום אחד הוא נעלם, נעלם מבית הרב. זה כתב יד יחידי היה. חיפשו, 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 עד שהניחו שמישהו גנב אותו, והרב נתן הוראה שלא יפרסמו את זה. הוא אמר, רצו לפנות למשטרה וכולי, אני מדבר במי המנדט. אז הוא אמר, יראי חילול השם, יגידו שבבית הרב הראשי גנבו ספר. הוא אומר, מסתום איזה רב אחד שצריך דרשות או משהו כזה, לקח את זה והשתמש בזה. היו חשדות בכמה כיוונים, כי מצאו את הרעיונות האלה אחר כך. קיצר, הספר הזה נעלם. לפני 28 שנים, 27 שנים, בערך, היה עורך דין עמדורסקי אחד, שאביו היה מהבלבטים המקורבים לרב קוק, ובא אצלו אדם אחד, ועד שהוא הספיק להזדהות או משהו כזה, אמר לו, האדם הזה, זה הספר מדבר שור שנעלם, הוא שייך לרב קוק, לרב צוידה, ונעלם ואיננו. הוא קרא לרב צוידה, רב צוידה גילה את הספר, נשק אותו, גילו את הספר וכו' וכו', הייתה אטרקציה. עד היום לא יודעים מי היה האדם, אם זה היה הוא או בנו או מישהו. גמרנו, אז הספר הגיע, אז לכאורה, נו גמרנו, הספר הזה. הספר הזה עדיין לא נתפס, ולא בחיי רב צוידה, וגם לא עכשיו. בשביל המחקר הוא טוב, אבל אם ידפיסו אותה, תגידו, רגע אחד, זה הרב קוק, זה יסתובב בכל ספר דרשות, למרות שיש פה כמה דברים מפתיעים ויפים. בספר מאורות הראייה, שיצא כמובן אחרי פטירתו של רבי צבי יהודה, יש שם לקט על כל מיני עיני חנוכה, והיורשים, שירשו גם את הספר הזה, העתיקו שם חלק מן הדרשות על שבת חנוכה, ומתוך זה לקוח הקטע הזה. על כן אמר בהפטרת חנוכה, שנעשה נס בזמן שלא הייתה נבואה בישראל, ומורה על הקדושה של חיבור שכל האנושי עם התורה. זה ההתחלה של הדרשה, ששם יש מהלכים רבים על רוח הקודש שאין לה יחס לאנושי, דיינו לבני נוח ולאחרים, לעומת רוח הקודש שיש לה יחס דווקא לישראל בנבואה וכו'. על כל פנים, אז אמר רוני ושמחי בת ציון, כי הרי זה כבר אנחנו עומדים בחתימת הנבואה, ונלוו גורים רבים אל השם, ואחר כך כשבר המנורה, שמורה על זה שאור החוכמה יאיר על ידי ישראל על כל העולם על ידי התורה, אז כך הוא פרש, זאת אומרת, רואים שהעסיק אותו הקושייה הזאת של הבעל התניא. רוני ושמחי בת ציון, מה הקדמה יש כאן למראה המנורה? אז הוא אמר, מראה המנורה זה האור של התורה, ותכף אנחנו נראה מאיפה הוא שמע את זה. האור של התורה בזמן שאין נבואה, ורוני ושמחי זה עדיין שיש נבואה. אז הוא אמר, והוציא את האבן הראשה, פירוש האבן ששם יעקב מראשותיו שנשא בית אלוקים, היה בכוח מצבה, להורות על הלימוד לכל באי עולם מידת בית, על היבדלם של ישראל אז לעתיד לבוא, תצא מהכוח אל הפועל, שתשמש בין בשם סגולת בית, בין בסגולת אבן, שעוד חן חן לה, שיקירו האומות קדושת התורה מציאת חיבור השכל האנושי. ואם הייתה מדרגת ישראל רק בנבואה, לא היה אפשר ללמד לאומות העולם דעת השם, רק בכוח וגבורה, וזה נגד רצון השם. אבל עכשיו על ידי השכל הטבעי יומשכו באהבה, וזה לא בחי ולא בכוח כי אם ברוחי. טוב, אני לא אעסוק עכשיו בהסברת הדרשה הזאת על מרכיביה, רק רוצה להראות שהעיקרון של השאלה, רוני ושמחי, איך זה קשור לעניין, טופל כבר על ידו. אינני יודע אם הוא שמע את זה או מעצמו עמד את זה, הרב הוטנר בפחד יצחק, הלך פה במהלך גדול לשיטתו. המאמר כולו, בפחד יצחק על חנוכה, בנוי על הסבר המושגים הוד והדר, שזה עניין גדול בפני עצמו. חנוכה שייך להוד, זה אנחנו רואים, הרי על הניסים אומרים בברכת ההודעה, זוהי מידת ההוד. אנחנו מכירים את הביטוי הוד והדר. הדר, יש לו גם הוראה של לחזור. הדר בי, הדרן. ובכן, יש הוד והדר, איך הזוג הזה הולך ביחד? אז יש שם בדברי פחד יצחק מהלך גדול מאוד של קליטה, וזה ההדר, ויש של ההוד של התקיפות. אז הוא אמר, הוד והדר במידותיה של כנסת ישראל. מקור העניין הוא בזה, שבהפטרת חנוכה נאמרה הנבואה של ונלוו גויים רבים אל השם, וצריך ביאור מקומה של נבואה זו דווקא בהפטרה של חנוכה. למה דווקא כאן מדברים על הצד האוניברסלי? אדרבה, הרי יש יסודות מאוד מאוד ישראלים. יותר מזה, הרי המאבק עם התרבות היוונית הייתה שהם ביקשו להפקיע את היסוד הלאומי. הם ביקשו להפקיע את האוניברסליות של היהודים, והם רצו שהיהודים יתבוללו באוניברסליות של כל העולם כולו. אלא שעומדים אנו כאן על אדמת הקודש של רציפות הוד והדר במידותיה של כנסת ישראל. יש פה איזה דיאלקטיקה מעניינת מאוד. כך שנו חכמים, אין הספרים נכתבים בשום לשון, אלא בלשון יוונית, שנאמר יפת אלוקים ליפת וישכון בועלי שם, יופיותו של יפת בועלי שם. היתר כתיבת ספרי הקודש בלשון יוונית הוא הודה של כנסת ישראל. למה זה היופי? זה לא להראות לעמים את יופיה. כשאמרו יופיותו של יפת בועלי שם, אז מה קורה? איך אפשר לראות את היופי בועלי שם? ויפת הוא הרי אבי משפחת יוון. אם אתה תקרא את התורה ביוונית, אתה תראה פה יופי, הצד הלשוני, עם תוכן יהודי. אז אתה רוצה להבין את הדברים בהרחבתם? יעיין. אז מה הוא הסביר פה בקצרה? שהרי היתר זה של כתיבת ספרי התורה ביוונית, נראהו כי התכופפות קומתה של כנסת ישראל בפני קומת יוון. מה זאת אומרת שאני מתרגם? אתה רוצה לקרוא את התורה? תלמד עברית. כי כשאני מתרגם, אני נענה לחולשה שלך. אני נענה לנטייה שלך, ואני משתעבד לך, ואני באיזה מקום שהוא מקבל את מרותך, וזה שאני מתרגם את זה ליוונית. נו, אז איך יכול להיות כשאנחנו מבקשים להיות עצמאים, אנחנו מבקשים לעמוד על שלנו, אז אנחנו עוד מתרגמים את זה? אבל מכיוון שבמהלך הקדושה ההוד וההדר מלוכדים הם לעולם, על כן בהפטרת וחנוכה באי הנבואה לפרש כי התכופפות זו היא הודעה של ריבוניות, כי דווקא בכוחה מישהו מנצח יכול להרשות לעצמו לגלות נדיבות, לגלות איזה הענות לצד המנוצח, כי הגילוי הזה לא יפגע בניצחון שלו. מי שהאמת הגדולה איתו הוא לא בכלל לא חושש מה שיקרה בדבר הזה, כי באיזה רב רותם על השולחן אצלי בחדר יש דפים, תביא שניים תתן. אז על כן בהפטרה בחנוכה היא באה נבואה לפרש כי התכופפות זו היא הודעה של ריבוניות, כי דווקא בכוחה של התכופפות זו גנוזו כוחה של כנסת ישראל להביא לידי מצב של ולנבוא גויים רבים אל השם, שהרי בחוכמת יוון יש בחינת אב לחוכמת האומות בכלל. אז קודם כל יוון מייצגת פה את הגישה של כלל האומות האחרות. בעיקרון יש פה בניצחון על יוון, על תוכל הניצחון יוון, מה היו עושים גויים? גוזרים על שפה יוונית, בכלל שלא תהיה שפה יוונית, שלא יתרגמו. ומה קרה פה בדיוק הפוך? יהודים ניצחו, ואחרי הניצחון, אדרבה. כיוון שאני ניצחתי, כיוון שיש לי את ההוד, אני יכול גם להיות בהדר. אז אני יכול לקבל את ההדר שלך, לקבל את היופי שלך, באיזה מקום שהוא להתכופף לעומתך, ואדרבה זה רק יוסיף לניצחון. כך הוא פרש שכהקדמה, זאת אומרת, הוא גם הרגיש בתחושייה הזאת, אולי הוא שמע את השאלה מהרב, אולי אשתו מראה את זה, את התורה אור הזה, ואז הוא אמר, יש לו פירוש אחר. עוני ושמחי בציון, ונלוו גויים רבים אל השם, זוהי הקדמה, לפי אברבנאל, זוהי הקדמה לאנטיוכוס, זוהי הקדמה למה שבא כאן. ובהמשך, זה גם חזון המנורה, שיש בו חזון של ההצלחה ושל הניצחון, גם כאן יש העיקרון הזה של האדם, ואתה מקבל את הדברים האלה. עד כאן במה שנוגע למסגרת של ההפטרת חנוכה, דהיינו גם הפתיחה של רוני ושמחי וגם הגישה המיוחדת של אברבנאל בהבנת החזון הזה של יהושע והחילוף הבגדים. עכשיו נחזור לזכריה ד' שזה לכאורה לב ההפטרה. וישוב המלאך הדובר בי ויירני כי איש אשר יאור משנתו. וזה גם סיפור בפני עצמו, מה טיבו של החלום הזה. הייתה לנו כבר פעם הזדמנות בלילי חנוכה לדון על החלומיות הזאת. ויאמר אליי, מה אתה רואה? ואומר, ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה, ושבעה נרותיה עליה שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה, ושניים זיתים עליה, אחד ממין הגולה ואחד על שמאלה. ואן ואומר אל המלאך הדובר בי למור, מה אלה אדוני? ויענה המלאך הדובר בי, אומר לה, לא ידעת מה הם האלה? ואמר לו, אדוני, הנוביל הרי, הוא אמר לו שהוא לא יודע. בסדר. ויען ויאמר אלי למור, זה דבר השם אל זרובבל למור. אתה רוצה לדעת את הפתרון של מה שאתה רואה? לא בחי ולא בכוח, כי ברוכי אמר השם צבאות. מי אתה הר הגדול לפני זרובבל למישור? הוציא את האבן הראשה, עוד פעם עסק עם אבן, אבן ראשה. תשועות חן חן לה. כולם מרגישים שזוהי נבואה תמציתית, קצרה ומאוד מאוד עמוקה וממוקדת. קודם כל, סתום ונשאר סתום. מה, אם היו אומרים לנו, אתה מוכן לבנות חנוכיה, לבנות מנורה, על פי הסקיצה הזאת של זכריה, יש פה גם מושגים טכניים, וגם איך כל הקונסטרוקציה הזאת בנויה. אנחנו מבינים שיש מנורה, אנחנו, מה שברור, אנחנו מבינים שיש שניים זיתים עליה, אנחנו הרי מכירים את זה גם מהסמל של המדינה שהוא נלקח משם, שניים זיתים עליה, אחד מימין מכל הסיפור הזה, שהזית קשור לזה, זה פשוט, הרי הזית, מהזית אתה מפיק את השמן. אז זה נמצא פה. עכשיו יש פה איזה מנגנון כזה, איזה אפרט כזה, יש פה גולה. מה טיבה של הגולה הזאת? נפרש את זה, סתום, איזה מיכל כזה. ומהמיכל יש קונסטרוקציה מאוד מסובכת של שבעה ושבעה. מה זה שבעה ושבעה? שבעה כפול שבעה, יש 49, איך זה עובד? ויש מוצקות ויש נרות. היו שואלים אותנו, מה אתה מסבך את החיים? תעשה מנורה ועד שבעה קנים ונגמר. ופה איזה, 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 איזה מנגנון כזה מורכב מאוד, בית חרושת מיוחד למינו, עם זיתים וכו' וכו', ומזה את כל ה... ובסוף יש נרות ומאורת זהב כולה. אז הסתימות היא כאמור קודם כל בעצם המראה המורכב, ועוד יותר, ומה זה אומר. ועובדה היא, בפשטות מתאר הנביא שהוא צריך לדעת, הוא לא יודע. אתה לא יודע, אני אתאר לך. וזה דרשות שכנראה נאמרו בבתי הכנסת בימי חז"ל על שבתות מיוחדות. זאת אומרת, הפסיקתא כוללת דברי חז"ל על הפטרות של מועדים, של שבתות מיוחדות, ארבע פרשיות וכו'. אז יש פסיקתא על שבת חנוכה. והנה מנורת זהב כולה. זו כנסת ישראל. וגולה על ראשה, אז הם אמרו, וגולה על ראשה, למענכם שולחתי בבלה. זאת אומרת, אנחנו מדברים בזכריה, במעבר שבין גולת בבל לירושלים, כאילו המנורה הזאת, כך צריך לומר, פשוט, פשוט בחזר, המנורה הזאת נמצאת בירושלים, היא גולה על ראשה, בשמחת עולם על ראשם, או ירושלים על ראשם, שמחתי משהו כגון זה, והגולה הזאת הובילה אותם לבבל. ושבעה נרותיה עליה היא הזכות של השבת. הפרשה הזאת נאמרה בשבת, שישראל משמרים אחת לשבעה ימים. שבעה ושבעה מוצקות, שבעה כנגד שבעת ימי בראשית, שבעה כנגד שבעת האוהבות. דבר אחר, ושבעת נרותיה עליה כנגד שבעה מצוות אמורות בתורה, תרומות ומעשרות, שמיטה זה יודע מה בחור רק אלה. שבעה נרותיה עליה, שבעה ושבעה 21. קיצר, הגיעו פה למספרים גדולים כנגד 70 זקנים, ושניים זיתים עליה, אלו שני המשיחים. אחד משוח מלחמה ואחד משוח למלך על ישראל. אז אתה שומע גם כן את המלחמה, אתה שומע את המאבק להחזיר את המנורה לירושלים. הדברים בחז"ל כתובים פה בצורה נוסחאית. אז אתה מרגיש את הכיוון, אבל כמובן אי אפשר על כל פנים לתרץ כל סתום איך הוא מתיישב על זה. מקום אחד במדרש, וזה מושפע בבראשית במדבר רבה, מושפע כנראה מהפסיקת הזאת, כולך יפה רעייתי. לפי שירמיהו אומר, כסף נמאס קראו להם. דהיינו, לישראל יש עסק עם כמאס, אבל כסף לא, 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 לא אלגנטי. יחזקאל קורא אותם שיגים, בן אדם היו לי בית ישראל לשיג. ואז זכריה ואומר, ראיתי והנה מנורת זהב כולה, של זהב היא כולה. ואל תגיד לי שיש בה שיגים, ואל תגיד לי שזה כסף נמאס, לקיים מה שנאמר, כולך, כולה. כולך יפה רעייתי. דהיינו, יש פה מודל אידיאלי. אין, זה כבר אחרי הזיכוך. הוציאו את כל השיגים, הוציאו את כל הדברים המעושים. מציגים את כנסת ישראל כשכולה זהב טהור ואין במום. אבל שוב, זה רק קטע אחד מתוך החידות שיש מסביב למנורה הזאת. רשי בזכריה, פרש גולה על ראשה, גולות עילית, לשון מעיין, כאין ספל גדול עגול. ושבעה נרותיה כמין בזיחין שנותנים השמן והפתילה בתוכה. שבעה ושבעה מוצקות לכל נר ונר, באים שבעה צינורות קטנים ששמן זב מן הגולה, דרך אורן מוצקות לכל נר ונר. ושניים זיתים עליה, אצלה שני אילנות שהזיתים גדלים בהם, אחד ממין הגולה ואחד על סולה. וכאן לא פירש על שני צנטרות הזהב האמורות למעלה בפרשה, והם יהיו כערבות ועדשים של בית הבת שהם עובדים אצל הזיתים, והזיתים נחבטים מאליהם לתוך הצנטרות, ומתחממים שם, כבמעטן ונעצרים שם, לבית הבת, והשמן נופל לתוך הצנטרות, ומצרות לתוך הגולה, ומהגולה אל המוצקות, ומוצקות אל נרות, והמוצקות והנרות ממתת היו רמז לאור. שלעתיד לבוא, כאור החמה ישיבתיים, כאור של שבעת הימים, ממתת על אור של ימי בראשית. אז רשי כל פנים פתח פה פתח חדש. ואמר, יש דילמה, גם טכנית וגם תוכנית. אתה רוצה להדליק במנורה? מה זאת אומרת? אתה הולך וקונה שמן לחנות. איך הגיע השמן לחנות? זה גם כן פרשה בפני עצמה. נעשו לגליל, ולקום מבית הבד, והעבירו את כל הפרוצדורה הזאת, עד שאתה מקבל בקבוק שמן, זה לא פשוט. ואחרי זה אתה מכניס אותו במנורה. שניים זיתים עליה. אתה יש לך את כל העסק במקום אחד. את התוצר של השמן,
את המעבדה ואת כל התהליך שהוא צריך לעבור מן הזית עד שהוא הופך לשמן, ואיך הוא עובר את כל הצינוריות הללו ומגיע. אתה יכול לשמוע פה הרבה דברים. יש בחיים פערים. אתה רוצה, רש"י השאיר לנו, אבל הוא אמר את הכיוון. אתה רוצה לומר שהמטרה, מה שאתה חותר לקראתה, שיהיה אור. אתה צריך, התכלס, אתה צריך שיהיה אור. אור יפה, אור זקוך לעיניים. אותך לא מעניין, לא השומן, ולא קורת בית הבד, שאתה צריך לקדוש בית הזיתים, ולא את כל התהליך, וגם לא את הבעיה, איפה תשיג את השמן, ואיפה תגנב, ואיפה תגנב. אתה רוצה אור. אלא מה? בשביל להשיג מטרה כזאת, יש אמצעים רבים מאוד. אמצעים מורכבים. כי כשאתה עוסק, אותו פועל קשה יום, שעובד במסיק הזיתים, הוא מעלה בדעתו את אותו הטרקלין שבו יעלו במנורת זהב את האור. הוא צריך, פרנסת לו את הכסף שלו בשביל המסיק של הזיתים, הוא מסיק על פי סלים. כך סלים, נגמר הסיפור, הוא לא רואה את המטרה הסופית. וכיו יצא בזה כל התחנות הממסר בין מסיק השמן עד לאור. הסיתונאי והבית חרושת וכותב, עד שמגיע. יש בחיים פערים גדולים בין אמצעים למטרה. בהסתכלות הנבואית, הכל הולך במכה אחת עם הכל לשם שמיים. הזיתים עליה, כאן מכל הזיתים, וכאן המכונה, וכאן הצינורות, וכאן המטרות, וזה מגיע ובסוף יהיה אור. אל תחשוב שאותה דילמה, מטרה ואמצעים לא קיימת כשהכל הוא לשם שמיים. כשכל המנגנון עובד לשם זה, הכל מתבטל, כולם במטרה אחת. אנחנו מכירים צעד נוסף בזה, אם ממשיכים את הקו הזה. המנורה יש לה יסודות של אורגניזם. זה אתה רואה מיד. שקדים, כפתורים, פרחים. כל אלה הם מושגים מתחום הצומח. המנורה גם היא בנויה, לא מבייש, יש צמח שהוא בצורה של מנורה, ראיתי אותו, במוזיאון בוטני. אלא גם כשאתה רואה, אתה רואה מיד את הקנה המרכזי, זהו הגזע, ואתה רואה את הענפים שמתפצלים מזה, ואתה רואה בסוף את הפירות שאותם אתה שואף. טעם העץ כטעם פריו, עץ פרי, המודל הבסיסי של הבריאה, אור שבעת הימים, שם ככה זה היה. איך כתוב בראות התשובה? והבריאה, האדמה לא יכלה לעמוד בעוצמה של ההצמדה בין המטרה לאמצעים. הבריאה לא הייתה יכולה לעמוד באור הגדול שאין פערים, שכל פעולה גשמית שאתה עושה היא מביאה אותך אל המטרה. אז לכן האדמה לא עשתה, אבל לעתיד לבוא, טעם העץ כטעם פריון. טעם העץ כטעם פריון גם במנורה, במנורת האילן הזאת, בפירות הללו, במטרה הסופית אתה רואה, בהסתכלות הנבואית אין פערים, הכל עומד בבת אחת. זה אפשרות אחת בעקבות דברי רש"י להסביר מה הוא מרוויח בזה. אלא שרש"י אמר פה חצי משפט. מה אלה אדוני? מה זה שהזיתים נמסקים מעליהם והשמן בא אל הנערות מאליו? אני בכלל לא צריך כל מיני פרוצדורות, אני לא צריך כל מיני דברים שמעבירים מדבר לדבר. אז אם אתה מדבר, ואנחנו מיד נראה, כבר לא נוכל לראות את הכל, אבל הפרשנים מתחלקים פה מבחינת הפענוח של הסתום במנורה לכמה קבוצות. פילוסופי אידאי לעצמו. יסודות תיאולוגיים על הנהגת הבורא. יסודות לאומיים. יסודות היסטוריים על אותה תקופה. אמר רש"י, זה דבר השם אל זרובבל, זה סימן לך, להבטיח את זרובבל, כשם שהזיתים והשמן הזה נגמר מאליו לכל דבריו, כך לא בחיל ולא בכוח שלכם תעשו את בניין ביתי, כי אם ברוכי, אני אתן את רוחי על דריווש ויצווה לכם לבנות ולעשות כל צורכי יציאת הבניין משלו, ויעזור איתכם בחיטים ויין ושמן ועצים. אולי רמז פה רשי, גם רשי הזה הוא סתום בחלקו וצר לנסות למצוא אותו. מה קרה? קורש נתן הוראה. נתן הוראה לבנות את הבית. באו צרי יהודה והלשינו וניתקו את הדבר הזה. דריווש יתקן את זה, אבל אנחנו עוד לא יודעים. למה לא? למה לא הולכים בחיל ובכוח נגד קורש? למה לא מכריזים מרד? למה לא מתקוממים? אתם לא מבינים שהאמצעים הללו של עיכוב הבניין זה גם כן חלק מן התהליך. אל תנסו ללכת בכוח, אל תנסו ללכת בעוצמה, אל תחשבו וזה כמובן מקביל מאוד למה שהיה בחשמונאים, ששם כן היה צריך ללכת בכוח. כי אם ברוחי, אתם תראו שהמהלך הזה ברוחי, אתם תראו איך שדריווש יעשה את כל המלאכה הזאת. דהיינו שאתם חושבים שאתם תהיו חכמים ואתם תעשו את האמצעים הללו. אתם תראו שהדבר יסתדר. זה אחת האפשרויות לפרש את הדברים שרשי רמז פה. על כל פנים, להבטיח לזרובבל, אתה מבין שכשהמנגנון הזה עובד בסופו של דבר, האור יגיע, אז תראה שגם הדבר הזה יגיע אליך. אנחנו עוד נראה את רוחי כתוכן הפנימי של הבניין. טוב, אני רוצה לעשות את זה עכשיו בקצב יותר מזורז. אברבנאל, המנורה הזאת שראה אין ספק אצלי. שהייתה משל לאומה, שאם היא אותה אתה העם ההולכים בחושך, הנה לעתיד לבוא גאולתה תהיה מנורה מהירה אל עבר פניה, ומפני עושרה ומעלתה, אמר שראה אותה זהב וכבר יעד ישעיהו את האור לאומה וכו' וכו'. יש פה באברבנאל כמובן גם דיון על השוני בין המנורה שראה זכריה, וזו שאלה בפני עצמה, לבין המנורה שראה משה, שעשה משה, אז זה לא בדיוק אותה מנורה. במנורה שעשה משה אין גולה על ראשה, אין אתרה, אין נזר, אין קטר וכל הדברים האלה. על כל פנים, אברבנאל אמר שהדבר הזה מעיד על האור שסופו להעיר על גורל עם ישראל. האלשיך, יש לו פירוש על נביאים אחרונים, חידד את השאלות. הנה לא פירש מהי המנורה, וגם לא מהי הגולה שעל ראשה, ולא מים זין נרותיה עליה, ולא מים זין הזין מצוקות, ולא הנרות אשר ראשה. ואפילו המלאך הדובר בנביא לא פירש לו, כי אם שתמיו אמר לו ידעת מה אלה, שישיב אמר שלא ידע, הסתיר ממנו. הוא סתם לו. ואמר לו זה דבר השם, ונדש. והנה יראה הרואה דעות המפרשים, ודוחקי פירושיהם. האלשיף דיבר פה בכנות. היותם בלתי נמשכים מראש ועד סוף. זאת אומרת, גם אם אתה מפרש, הרי יש פה המון פרטים במראה הזה. ואם אתה מפרש דבר אחד, זה לא מסתדר לך עם חלקים האחרים של המנגנון הזה. אז אתה דוחק פה, דוחק שם. אומר, אני רוצה, הרי הוא פה חזון מאוחד. אני מבקש נוסחה אחת שתפרש את הכל בחד המחקה. ורזל, ראינו, מפרשים קצת דברים, ומשמיטים קצת בין דבר לדבר כדרכם, שצריך עזר מהשם יתברך לדעת מהו דעתם במה שמניחים ואיך יימשך כל העניין. זאת אומרת, אנחנו ראינו, אולי התכוון למדרשים האלה, אולי מדרשים אחרים, יש ניסיונות חזלים לפרש, אבל זה הכל כבר קטעים של הפאזל הזה. הפאזל עצמו נשאר לנו חתום. ואיך יותחו כל תיבות המקראות? איך יותחו, זאת אומרת, איך הכל יותח למקשה אחת? ואנחנו נמצא נוסחה אחת שתפרש לנו את כל המרכיבים האלה. לכן אמרתי, אשא את ראש דרך חז"ל אשר אמרו בפסיתא כי גוף המנורה עם ישראל, ובו אמשיך יותר העניין מאשר יכנה לי השם להמשיך הכתובים והתחתם מראש ועד סוף. והמלבים ניסה, אלשיך ניסה ללכת במהלך הזה בעקבות דברי חז"ל. אני מוכרח להודות שכשאני גמרתי, אני לא צילמתי פה את הכל, כשאני גמרתי עדיין נשארו לי אותם הקושיות שאל ששאלה על אחרים, אני חושב לי גם על אלשיך עצמו. ואומרה כי אמה ראיתי ואיני מדבר גדולה גדולה עם ישראל, וקרם תואר זה עכשיו כי הראו ישראל בזמן ביד משיכנו. שיהיו כולם צדיקים בעלי אחתות והרת נפשותם כמנורה. אז אלשיך אמר זה לא שייך לבית שני ולא לחשמונאים, זה מדבר על עולם העתיד, על תקופת הגאולה. והיא תואר על הערב על כישרון ותואר ליבם, אמר זהב כולה וגולה יתרת מלכם ומלך המשיח על ראשה, וזה וגולה על ראשה ושבעה נרותיה של הנדורה הם נשרות האבות והאימהות, שהם שבעה נרות של ישראל, הם עליה של הגולה מירות על מלך המשיח. עכשיו היא ייחס את זה קצת לזמנו, ואמר כך, הנה עד כה דיבר על אומרו וגולה על ראשה שהיה ראוי יזו בבל, אלא שגזרה חוכמתו, יתבר יוציא אותו מזרו. אז קשה היה להלשיך, אז מה קורה עם כל זה עכשיו בראש בית שני? והוא השיב, זה היה פוטנציאל. ראויים היו ישראל שיעשה להם, אלא שהחמיצו את השעה. זאת אומרת, הראו לזכריה את המודל הסופי, ואמרו לו, ישנה הזדמנות היסטורית יפה, שתקופת בית שני תהיה כזו, אבל כיוון שלא עמדו בדבר הזה, אז לא זרובבל, ציינו פה את זרובבל, כי הוא מצאצא לבית דוד. אז לא הוא, אלא וכאן הוא לקח קצת מהברבנל, אלא את הצאצא שלו, צאצא, בסוף כל הדורות, הוא יהיה זה שיזכה לראות את האור הסופי בדברים האלה. במרבים יש יסודות על הנהגת העולם, יש פה יסודות אסטרונומיים על שבעה כוכבי לכת, ועל הנהגת הבורא את העולם כולו. אולי את הקטע האחרון בפסוק ו'. ויען ואומר אלי, זה דבר השם לזרובבל, הודיע לו, שבמנורה הזאת מרומז דבר השם והבטחתו לזרובבל שהבטיח לו לאמור לו בחי ולכוח, שבעת יביא את עבדו צמח מזרע זרובבל, ואמרנו שצמח זה עוד סתום אחד שנצטרך לדבר בו, אז תהיה נגד השם בבלתי אמצעי, לקח מרשי את היסודות הללו של הזיתים, לא על ידי המערכת, שעל זה צריך חיל שיתגבר בדרך הטבע, ולא על ידי המלאכים שגם שאז ינהג בנס ולא בחיל החיצוני, בכל זה צריך כוח, ממי כאין הנס שורה על דבר עיקר, כמו שבא אומר בכוח הזה בשעת נס ומיד מיד, כי מרוחי, שרוח השם לבד ינהיג וינשול בהשגחתו הפרטית, שזה רמז בנורת הזהב ושיבה נרותיה ושיבה הנה השם אשר יפתח על אבן היסוד. בעל התניא דיבר על כנסת ישראל עם מקור הנשמות, זה נקרא בשם מנורה, והיא מקשה שכל ישראל הם באחדות, והיא מתחלקת לשבעה נרות. יש דרך פרטים, דרך כלל נפצת. הוא חזר על הרעיון הזה בנקודי תורה, בפרשת בעלותך. הנה עניין המנורה נאמר בזכריה, ראיתי והנה מנורה זהב, ואומר מה אלה אדוני וכו'. פירוש, כי עניין המנורה הוא בחינת דבר השם שהוא מקור נשמות ישראל. ובקטע השני ובמקום אחר אמרו, זה המדרש שראינו, לפי שירמיהו אומר כסף ונמאס קראו להם ויחזקאל וכו', לקיים מה שנאמר, כולך יפרעתי. מזה משמע, וזה התוקף של העניין פה, דקאי גם כן על זמן עכשיו, מה שאמר זכריה, ראיתי ונאי זהב מנורה כולה, זה לא לעתיד לבוא. בעבדה ירמיהו ויחזקאל לא כיוונו כי אם על זמן דעכשיו, ולא לעתיד לבוא. ואם כן, על זה בא זכריה ואמר, מנורת זהב כולה, וצריך להבין באמת מדוע ירמיהו ויחזקאל אמרו כן, וזכריה אמר מנורת זהב כולה. ועל כאן הוא דיבר על המקשה, ודיבר ש... אגיד איך שאני הבנתי מתוך דבריו. כשאתה מסתכל בעין חלקית, אז אתה רואה מה שראה ירמיהו ויחזקאל. אתה רואה מומים בכנסת ישראל. אם אתה מסתכל כולה, אם אתה מסתכל מקשה אחת, זאת דעין, אתה רואה גם את התחדים הפנימיים שבכלל ישראל, שם אתה רואה זהב כולה. הסתכלות חלקית, או הסתכלות במישור אחד, או הסתכלות בקטע אחד של ההיסטוריה, היא בוודאי מביאה כסף, זהב, נמאס, עם סיגים. אבל אם אתה רואה סך הכל, כולה אתה רואה זהב טהור. מהלך חדש לגמרי יש לנציב. אופייני, הנציב חזר על זה כמה פעמים. הנציב ראה את המנורה כיסודות של אור תורה בישראל. הוא אפילו הוכיח את זה מהפתגם, אני חושב, בראש פרשת תצווה. אומר, למה כשהיו אומרים רבי טרפון איזו סברה טובה, זה אומר, כפתור מפרח. אומר, אני מזה כפתור מפרח הוא על סברה טובה. הוא אבל מושג של לקוח מן המנורה. למה אמר כפתור בפרח? אז אמר כי סברה טובה, רמב"ם טוב שמיושב, זה כפתור בפרח. מה זה כפתור בפרח? למה כפתור בפרח זה זוג מתאים? זה לקוח מן המנורה. והמנורה יש בה יסודות של התורה. וכשזה מאיר טוב, וכשזה אמיתי, אז זה כפתור בפרח. כך אמר בהרחב דבר,
אני קורא לכם בשורה השלישית, והדברים סתומים, איך מראה המורה על כל זה, ומה זה האבן הראשה? אבל העניין שניבא כי לבית שני יתחזה כוח פלפולה של תורה עם שבע חוכמות המרומזות בכוח המנורה ושבע נרותיה, כמו שכתבנו לפרשת ביקל, ויש פה שפה. ובאשר תכלית מלחמתה של תורה הוא להגיד ממלחמות שהיא חברם של ישראל, משום אחי אמר, המנורה מראה לא בחי ולא בכוח, היינו מלחמת תנופה יהיו ניצולים, לא באמצעותות, כי אם ברוכי, רוצה דיון, זה באמת יש דברים שמועילים לנצח במלחמה וכו' וכו'. אבל התורה זה הזכות הגדולה ביותר. זה הראייה, הרעיון שהנציב סלסל בו בכמה מקומות, הוא במקום אחד מאוד מעניין. יש לו נציב תירוש על שיר השירים. בסוף הספרון הזה על שיר השירים, הוא פרסם, הוא הדפיס שם מחדש מאמר, שהוא פרסם כנראה בעיתונות של אז, שם המאמר היה שיער ישראל. על שם הסינה, השום עוררו שונאי בני שם. אנטיסמיטי, לא יצא למה בלשוננו אנטישמים, אנטי נגד, שמים של בני שם, לא רק בני שם אלא הכוונה לעם ישראל, אז הוא אומר שונאי בני שם, הלכינו בית ישראל בארצות שונות, הנציב הרגיש אחריות על, על תופעות האנטישמיות גם ברוסיה וכו' וכו', ויש שם מאמר גדול על ייחודו של עם ישראל, ואז הוא השתמש כמראה נדבואה זכריה וכו', ויאמר אליי, והנה המשל והנמשל נפלאים מאוד, והיין כן, במנורה מרומז על חוכמת התורה, וכדידה בבת רעתו שיחכים, ויפרנו בזה בהרחב דבר, בכמה מקומות. ובא כוח המנורה להועיל לפלפולה של תורה. ועל זה באו שבעה נרותיה לעיר אל עבר פניה, והנביא ראה מנורה בבית שני, וביאר לו המלאך שיהיה הר גדול שהוא מלך יוון לפני זו בבל למישור, ולא כבשו את מלכות יוון, אלא בזכות התורה ופלפולה. שהחלו להתרבות בבית שני, וכבר היה לנו הזדמנות לדבר על זה, ומשמעות זרובבל, זרובבל, חוזרה, היינו כוח התורה שנזרע בבבל על ידי עזרה וסייעתו, ואחר כך שתלו עץ חיים זה בארץ ישראל. וכמובן, הסיום הוא על שני זיתים העומד, וכן יש פה איזה שתילה, יש פה עוד פעם היסוד האורגני הזה, של השורשים שיקו, באדמת התורה, ומכוח זה בא האור בשמן, במנורה שעמדה לנו לישראל. אותם דברי חז"ל, האמת היא שיש פה עוד אוקימתא אחד, זה הרב אנסבכר גילה לי, אבל זה כבר היה אחרי סגירת הגיליון, אז אי אפשר היה להכניס את זה. יצא לפני כמה שבועות ספר חדש בשם מאור המועדים, שיש שם דברי תורה מבית בריסק. ושם הנכדים של רב חיים מביאים דברים שרב חיים מבריס, והקשה רבנו רב חיים על, על ההפטרה. צריך ביור, מה הוא כל הדין ודברים שבין הנביא למלאך, ולא ידע ולא הבין את מעשה המנורה, מה ישיב לו המלאך, ומה ביור יש בדבריו, מה זה גולה על ראשה, עוד קשה. רב חיים, תראה לראות מלאך זה בעצמותו, זה מראה נבואה. ומה שרואה את המלאך וגם דברי המלאך הם נבואה. ואם כן, שאמרו המלאך הלא ידעת זה למר בנבואה, וזה סתירה למה שהנביא אמר, שהוא איננו מבין, וצריך ליור. קיצר, רב חיים טיפל בסיפור הזה, על כל פנים לפי שלא ידוע היה לנו עד עכשיו, כנראה זה הייתה מסורת שנשארה שם המשפחה. וביור, לכל מראה הנבואה מכוון אודות ביד עם ישראל לארץ ישראל. גאולת העתיד, אבל קונקרטי, ביה בית המקדש. ומה שראה שניים זיתים, יש פה מהלך גדול בדברים האלה, על כל פנים כך הוא פרש גם את זה, ועל זה ישיב לו המלאך, לא בחי בקדושה שנייה לא תהיה על כיבוש, כי אם ברוחי תהיה נבואה חדשה, וממילא מובן יותר דברי הנבואה, שדבר זה יהיה, הוא ישאל איפה יש שם מן המשרה, על כל פנים בבית שלישי. אז רב חיים, גם הוא יתחבט בחיזה הזאת הנבואית, ויחס את זה לעתיד. בגמרא אמרנו שיש חלקים נוספים שמפרשים חלק מזה. שניים זיתים עליה יצהר, אמר רבי יצחק, אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שנוחים זה לזה בהלכה כשמן זית. ושניים זיתים עליה, אלו תלמידי חכמים שבבבל, שמרורים זה לזה כהלכה, בהלכה כזית. אז כתב על זה מרגליות הים, המעיין בכתובים הללו יראה כי הם הם שני הזיתים עצמם, אלא שדרשו, כי אותם תלמידי חכמים עצמם, שביותם בבבל היו מרירים זה לזה, הנה בעל אותם לארץ ישראל השתנה מסגם והם נוחים זה לזה. וזה כשניתו בארץ ישראל מתפרנסים ממנו. מכוח היסודות הללו של הגמרא רומזת, אפשר להעלות אולי עוד איזה וקינטה אחת בסתום הזה. הזית יש לו שתי בחינות. יש לו בחינה אחת של מריר. במזונותיים מרירים, כשהביאה היונה את עליה זית טרף בפיה. אבל פלא פלאים, דווקא המרירות הזאת, דווקא הטעם הלא טוב הזה, הוא יסוד של האור, הוא מתוק האור, וטוב לעיניים לראות את השמש. מה שאתה רואה, דילמה. מה שאתה רואה פעם, בין דברים מרירים, בין דברים שליליים, שאחר כך מביאים דברים מתוקים, זה בוודאי דילמה גדולה מאוד. אז זה לא שניים זיתים עליה. יש אותה בחינה של ריחוק בחוץ על הארץ. ומה? כשאתה מתקרב, אז אתה רואה שמאותו יסוד של המר, בתהליך של עיבוד מסוים, יוצא האור, יוצא הדבר המתוק, עם כל המשמעויות שיש לדבר של האור הזה, של התורה ושל הגאולה, ושל עתיד לבוא, כל האוקימות שעברו כל המפרשים. עוד גרגיר אחד להשלמתו. בחגי, שהוא בן זמנו של זכריה, ואתה חזק, שזה בבל, הוא משהו וחזק, יושב וכו' וכו', עשו להתעורר לבין הבית, את הדבר אשר קראתי איתכם בצפי ממצרים, ורוחי עומדת בתוככם. לא בחי ולא בכוח, כי אם ברוחי. גם זכריה וגם חגי ביקשו לעורר את העם לקראת מפעלות הגאולה, לבנות את המקדש למרות כל הקשיים. ואמרו להם, אל תתחשבו בדברים טכניים, חי עם כוח, העיקר עם רוח תוביל אתכם. עם רוח שיש במקדש, שאמורה להיות במקדש, עם התוכן שאמור להיות בתוך המסגרת הזאת, עם המטרה שאליה מובילים כל האמצעים הללו, תמלא אתכם, אז אתם תתגברו על זה. הרוחי של זכריה והרוחי של חגי, שניהם מדברים על המשמעות שיש למקדש. השלמת דברי השפת אמת בשבע שורות מלמד האחרונות. וכן נראה מנבואת זכריה. במנורה של חשמונאי הייתה יסוד של בניין בית שני, הגם שהיה בזמן רב אחרי זה. זאת אומרת, הרי החשמונאים היה אחרי זה, זכריה רב הצרה. עם כל זה, היה מעשה זו. דהיינו, מעשה החשמונאים עיקר חנוכת בית שני. שעיקר בית המקדש הוא כאשר בני ישראל נבדלים מהאומות. ואז הקדוש ברוך הוא פורס סוכה שלמה עליהם. ולכן הראה הקדוש ברוך הוא לזכריה נורות, נראות במנורה שזה היסוד לקיום הבית. הראו לזכריה בראש תקופת בית שני, הראו לו למה זה מוביל. אבל הראו לו בצורה שצריך לעיין בה. הראו לה בצורה שצריך לשאול. מה טיב המושג הזה? הוא אומר ומקשה ומתרץ. אמרנו תורה שבעל פה. מה היסוד של תורה שבעל פה? אתה אומר כך, אוי לא יהיה לכך. מהי חנוכה? בחוש מהי חנוכה, כולם מתלבטים בזה. למה הגמרא בברייתא הזו של חנוכה פותחת בשאלה? תורה שמתחבאת על סקבעו, בכוונה ניסחו חז"ל את המסורת על חנוכה בשאלה שהיא עצם הצמא של תורה שבעל פה. מהי תורה שלה? מהי זה לשאול? אני שואל כדי שתתרץ לי, אני שואל כדי שאנחנו חברותה. אני שואל מכיוון שאנחנו שנינו רוצים להיחדש ולפלפל. כל היסוד של תורה שבעל פה, וכבר אמרנו, זה בחצי משפט, היוונים הביאו לעולם את הספקולציה, הביאו לעולם את הדיון, את המחשבות, את הבדיקה של כל דבר. אנחנו נמיד, כל דבר צריך לבדוק. ובמקביל זה, לעומת זה, אז גם תורה שבעל פה מנוסחת במבחנים ובשאלות ובמי, פתחו בשאלה מהי, מפני שזה זה סימן העיקר של תורה שבעל פה. הנביא לא ידע, הוא שואל, מה שהגמרא מנסחת מהי חנוכה, אומר הנביא לא ידעתי, מה אלה אדוני, ואומר, לא ידע, ואגיד בחדרות, מהי תורה שלך, ומותר לצחק קושיה. הנביא עצמו לומד חברות עם המלאך, האם נהיה קושיה לפה, קושיה לפה, האור של תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה העם הולכים בחושך, העם הולכים במער, זית מריר. בוודאי, כשאתה מסתכל מסביב, זבנק מפה וזבנק מפה, אתה רוצה בים, אז יש לך בים, אתה רוצה בדרכים, אתה רוצה דרכים. יגר בך השם, הבוחר בירושלים.
ואתה רואה, בירושלים, וסדן כזה לפעילי ירושלים, לא פשוט.
אז מעודדים פה. מר. מר בערב חנוכה. זית מר.
זה הכל תולדה של המרחק מבבל. שיש מרחק מבבל, אז זה זית. גם בארץ ישראל לא כל כך פשוט.
טיפש. העביד צריך להיר. גם לנו יש שבת, תבוא אצלנו לא יודע שבת, 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 אתה מבין את השבת.
בוודאי שאנחנו נלחמים עליו.
זין הרות אליה עם זין ימי שבת. כולם ראשה. כשאתה מחבר את הכל, אז זה מקשה אחת.
אבל כשאתה רואה את הקטעים הזה באמת מריד בפה.
איך מתגברים בסעודה של חנוכה? איך מתגברים להגיד הלל בחנוכה?
מתגברים בזה שמבינים שהזית המריר הזה מביא בסופו של דבר מתוק
האור. כך זה הדרך, אחרי זה לא לך. אלא מה?
כשכל ימות השנה, אז אתה רואה את הפער.
אתה לא...